רדיו סול סימואל, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות, באתר או בכוכבית 6226.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בתוכנית נוספת של כי אני חייל, והיום אנחנו בתוכנית חגיגית לכבוד יום העצמאות ה-74 למדינת ישראל. וכידוע, אני מניחה שכולם מכירים, שבכל שנה נבחרים קצינים ונגדים מצטיינים לרמטכ"ל, והשנה הקצינים והנגדים נבחרו בסימן יד פוגשת יד אחות, שתכף ננסה להבין מה זה אומר. ואני מתרגשת לארח פה באולפן היום שתי מצטיינות רמטכ"ל, אחת קצינה, אחת נגדת. הקצינה שמה רב סרן חופית אוחיון, ותכף נכיר אותה. והנגדת היא רב סמל מתקדם א', שלא סתם יש לה איזה ריבוע כזה יפה על הפנים, לא ניתן לחשוף אותה, אבל אנחנו נשמע מה היא עושה ואיך הגיעה למעמד המכבד הזה. ואנחנו נתחיל איתך, חופית. אני רוצה קודם כל שתספרי לנו, אנחנו ככה התכוננו, ואני יודעת שאת נשואה ושיש לך שלושה ילדים. אז קודם כל בואי תגידי לנו שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים, ותודה שהצטרפת אלינו. אז אמרנו כבר מראש שנבחרת כמצטיינת רמטכ"ל, נכון?
נכון.
את יודעת להסביר לנו ככה, קודם כל, איך את מגלה על זה? איך קיבלת יום אחד הודעה על זה? זאת הייתה הפתעה? איך זה קרה?
במקרה שלי זה באמת היה הפתעה.
אוקיי.
יום אחד המפקד קורא לי למשרד שלו, את יכולה לבוא אליי רגע?
בטח אמרת לעצמך מה עשיתי.
בדרך כלל אנחנו
באים למשרד המפקד.
מגיעים למשרד המפקד. אוקיי, מה המשימה של הפעם?
אוקיי, חשבת שהולך ליפול עלייך משהו.
אוקיי. ואני יושבת, ואז הוא אומר לי שהוא הגיש אותי כמצטיינת הרמטכ"ל.
אוקיי.
ושעברתי כבר שתי ועדות שהוא ייצג אותי בהם. וואו. שאני לא הייתי אפילו חלק מהם.
ולא ידעת מזה.
לא, לא ידעתי. והוא מספר לי את זה עכשיו, כי הגענו לשלב הרעיונות האישיים. שאם זה לא היה,
וכבר אי אפשר, וכבר אי אפשר לייצג אותך.
אז שפה כבר אני חייבת לייצג את עצמי.
אוקיי.
הופתעתי.
אוקיי.
כי אני עושה דברים לא בשביל לקבל עכשיו איזו הצטיינות. אתה לא עושה משימה ואתה מחכה, אוקיי, יופי, כל הכבוד, הנה, אנחנו ניתן לך על זה משהו.
רגע, בואי נעצור שנייה ותספרי לנו מה את עושה בעצם.
אני מפקדת של בסיס משנה בבסיס החלפים במרכז.
שמה זה אומר לאדם הפשוט?
לאדם הפשוט, אצלי נמצאים כל, אצלי זה אמזון של חלקי החילוף בצהר.
נשמע מעולה.
האמזון, מה שכולם מכירים, אז אצלנו זה האמזון הצהלי
לזה.
זה כל חלקי החילוף.
אוקיי. תני לי דוגמה.
לדוגמה, כל החלקים שצריך לנשקים, כל החלקים שצריך לרקם, לרכבים, ולעוד צלם שנמצאים אצלנו במחסנים.
הבנתי.
המטרה שלנו, לאחסן אותם.
אוקיי.
ולספק
אותם בעת הצורך?
ולספק אותם בעת הצורך. זה בשגרה ובחירום. אנחנו מספקים אותם כל יום. נותנים מענה עד לקצה המבצעי.
ומה בעצם האתגר בעבודה שלך?
האתגר בעבודה זה האנשים.
אוקיי.
זה מסגרת שעובדים בה גם אזרחים. גם לובשי מדים. כשאני אומרת האזרחים, זה אזרחים עובדי צהל.
כן.
שזה מסגרת מאתגרת לשלב גם את החייל שעכשיו התגייס, חייל בן 18-19, לעובד צהל, הוותיק, שהוא היום בן 65-67, ולדעת את לתת את היחס השווה לכולם, וכל אחד בהתאם ל...
אוקיי. עכשיו, בואי תגידי, אני יודעת שאני מבקש ממך לא להיות צנועה, אבל בואי תגידי לי רגע, מההסתכלות של המפקד שלך, ואני מניחה שכבר, את יודעת, גם בראיונות וגם בכל התהליך הזה, את כבר מבינה מה רואים למעלה, שהביא אותך למקום הזה. במה בעצם את שונה? הרי יש עוד בתי מלאכה, ויש עוד בסיסים שנותנים מענה. מה ייחד את העשייה שלך? את יודעת להגיד?
אני יכולה לשער.
אוקיי, הנה היא מצטנעת.
אני בדרך כלל מסתכלת על הבן אדם.
אוקיי.
אני לא אקבל החלטה בלי לשמוע את האנשים. אני מאוד חשוב לי הלכידות ולדעת מה הקשיים ולנסות למצוא את הפתרונות ולא עכשיו, אוקיי, עשיתי את המשימה, אבל להסתכל רגע אחורה ודרכתי על כולם בדרך ואגיד, אוקיי, יופי, הגעתי.
אוקיי.
לא, גם אם צריך רגע להתגמש ולנסות כדי שבאמת יתאים. נכון, זה לא תמיד מסתדר על הצד הטוב ביותר, אבל כן להקשיב. כן גם להגיד למה אי אפשר ובוא לנסות למצוא את הפתרונות האחרים. בנוסף, אני מאוד חושבת שהצבא שלנו, החיילים שלנו, האנשים שעובדים איתי, צריכים כן לתת לקהילה. אנחנו בכל זאת, למרות שאנחנו צבא והכל וזה חוק חירוך, עדיין אנחנו חלק מקהילה.
אז בואי נדבר באמת על העשייה הקהילתית ומאיפה היא הגיעה.
העשייה שלי למעשה, הנקודה התחילה בשנת 2010.
אוקיי.
אני בשנת 2008 חליתי בסרטן שד.
אוקיי.
עוד הייתי בשירות, הייתי במסגרת הצבאית, קיבלתי את כל המעטפת הכי טובה שאני יכולה לקבל בצבא כדי להחלים ולהבריא ולהיות כאן היום. ובאמת בתקופה הזאת חיפשתי, אתה מחפש את עצמך, שואל שאלות. אז קודם כל אני הבנתי בתקופה הזאת של ההחלמה שמה שאני רוצה להיות זה בצבא. וזה המקום שלי.
למרות שאני מניחה שבנקודה הזאת כבר יכולת...
נכון, זה נקודת החלטה של הרבה נשים שחלו בסרטן. עכשיו, אוקיי, עד עכשיו עשיתי X.
הייתי במסלול מסוים.
הייתי במסלול מסוים, אני רוצה לשנות את הדרך. די, לא מתאים לי.
לא מתאים.
אני הבנתי שזה המקום שלי, שזה המקום שאני רוצה להיות, ואני יכולה להגיד שגם נלחמתי להיות בו.
אבל רגע, אני רוצה לעצור אותך, כי זה ממש לא ברור מאליו. זאת אומרת, השירות הצבאי הוא מספק, הוא שליחות, הוא מצריך המון מסירות, הכל טוב ויפה. אבל יש לחץ, ויש שעות עבודה, ויש הרבה דברים לא ידועים. והשאלה אם זה המתכון להחלים. או לחזור לתפקוד אחרי מחלה לא פשוטה. זה לא משהו שיטריד אותך?
תראי, זה תמיד נמצא שם. אתה יודע, גם בחיי היום-יום, אני מתפקדת כרגיל, אף אחד לא רואה את זה, אבל זה נמצא שם. אולי זה יחזור, אולי זה לא יחזור, אבל זה יכול להיות בכל מצב, בכל סיטואציה בחיים.
אבל זה לא יטריד אותך, שאמרת לעצמך, רגע, אבל למה אני צריכה את ה... את המרוץ הזה של השירות הצבאי. בואי, השירות הצבאי הוא מרוץ. אי אפשר, לפעמים, זה מספק. גם מרתון הוא מרוץ, וזה מאוד מספק, ויש אנשים שעושים את זה להנאתם. שאלה, אם לא שאלת את עצמך, האם אני רוצה את המרוץ הזה, האם אני צריכה את המרוץ הזה, האם זה נכון לי בשלב הזה?
אז שאלתי, וזה, והגעתי למסקנה שכן, שזה מה שאני רוצה.
אוקיי.
שזה הדבר הכי נכון בשבילי כדי לחזור. Okay. לחזור לשגרה ולדעת שאני עוד יכולה לתת מעצמי. אני לא עכשיו, אוקיי, סיימתי. אני לא סיימתי, יש לי עוד הרבה מה לתת, ואני יכולה להישאר במקום הזה. כמובן שזה מכניס לך לפרופורציות.
כן.
מה אתה מתייחס, מה אתה לא מתייחס, מה אתה לוקח ללב, איפה אתה מסתכל, אתה עושה את השינויים, עושה את ההתאמות, אבל עדיין במערכת ב-100%. כמובן עכשיו, שכל המשפחה סביב זה.
ברור. עכשיו, אני כן רוצה לשאול אותך, מתמודדת עם המחלה, ואת מחלימה, תודה לאל, ואז אני מבינה שמשם מתחיל הכיוון הזה של התרומה לקהילה, נכון?
כן.
כי ככה התחלנו את השיחה.
אני גיליתי את קבוצת הפייסבוק בזמנו, היום זה כבר עמותה, של גם אני. גם אני חליתי בסרטן השד שהקימה אורטל דרי, זיכרונו לברכה, שהמטרה שלה הייתה לגבש בנות, ללקט בנות ולתת להם את התמיכה. נכנסתי לקבוצה הזאת ולאט לאט גם הפכתי להיות רכזת אזור, של אזור ראשון והסביבה. וזה אומר להיות שם בשביל הבנות, להקשיב להם, לעשות מפגשים, להראות שיש עוד חיים אחרי, שתמיד לשמוח ולהיות בשמחה תמיד, ולתת את האופטימיות. התנדבתי גם באחת מתשע, עשיתי קורס לליווי ותמיכה של נשים, והייתי תומכת ומלווה אותם, וזה הרבה זמן שאתה מקדיש לנשים בטלפון, וזה לא משנה באיזה שעה, ביום, בלילה, בסופי שבוע, כי אתה מבין שהן צריכות את זה. וזה מקום אחד, ואני עדיין חלק מקבוצה, מעמותת גם אני היום, שהיא כבר עמותה של כל הסרטנים הנשיים. ובמקביל יש את קבוצת נשים של נתינה מהלב.
אוקיי. Okay.
שזה קבוצת נשים שמובילה אותה פעילת רווחה בעיר, בעיר שאני גרה בה, בראשון לציון. שהמטרה שלה זה באמת לעזור לאותה מעוטי יכולת. אז זה בחגים ובסופי שבוע, זה הסלי מזון, וזה תרומות, וכל הזמן פונים.
כמה שעות ביממה יש לך?
יש, 24, מספיקים. אנחנו נשים, יודעות לתמרן הכל.
לא, כי את יודעת, השירות הצבאי, דיברנו על זה שזה לא פשוט.
נכון.
ויש, הזכרתי ככה ועברנו על זה, כאילו אין שם שום דבר שצריך לדבר עליו, שאת נשואה ואת אימא לשלושה ילדים, ואת מתנדבת פה ואת מתנדבת שם, וזה ללא שעות, וזה ללא שעות, ולפני חגים, אז לכן אני שואלת, איך משלבים את כל היופי הזה?
מתכננים את זה נכון.
אוקיי.
כשיש, אמרתי, כל דבר צריך משפחה תומכת, אז כשיש לי בעל מפרגן, ובנות שמבינות את זה, אז הן גם חלק מהנתינה. לא פעם הבת שלי עמדה בסופרים, ופשוט ביקשה מאנשים מוצרי מזון עבור סלי מזון.
אז רתמת גם את המשפחה.
אז הן חלק מזה.
וואו.
ואני, זה מה שאני מנסה להסביר כל הזמן לחיילים שלי, גם בשיחות חינוך שאני עושה, הנתינה לאחר, הראות, השליחות, המסירות, האחריות, כל הערכים האלה, זה משהו שכל הזמן ללמד אותם, ואיפה הם יכולים כן לתת לקהילה, כי הם חיים בחברה הזאת, והם צריכים להחזיר לה.
יפה. אז אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה ברוח בדיוק מה שאמרת, ונשמע שיר של יוני בלוך, הצעיר והמוכשר, שנקרא אחריות. נראה לי שזה ככה מסכם יפה את הדברים. ואז נפנה לאלף ונשמע קצת עליה. אז אחריות יוני בלוך.
לא רוצה אם תתעלמי זה אני, אין סיכוי, זאת טעות, לא אקח אחריות. או-או.
אז שמענו את יוני בלוך, ועכשיו אנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ואנחנו עם רסם א', היי.
היי, צהריים טובים.
צהריים טובים, ותודה שהגעת אלינו, ונחזור ונגיד שלא במקרה יש לך טשטוש על הפנים, כי אי אפשר לחשוף אותך. אז גם את בעצם קיבלת את הכבוד להיות מצטיינת רמטכ"ל. לך גילו מראש? או שגם את ככה יום אחד הגעת למפקד?
האמת היא שדבר ראשון חופית, התרגשתי מאוד מהסיפור שלך. פעם ראשונה אני שומעת אותו, ולכבוד הוא לי לשבת פה לצידך. אז ככה, אני בן אדם שמציב לעצמו יעדים כל הזמן.
אוקיי. איך זה דיבור של חיל אוויר כזה? נכון? אני בן אדם שמציב לעצמו יעדים.
גם בחיים האישיים.
אוקיי.
ואני זוכרת שהייתה לי שיחה עם המפקד שלי, לא יודעת לעמוד הזמן, אולי בתחילת שנה. אמרתי לו, אחד היעדים שלי זה להגיע לבמה הזו.
באמת?
כן.
אני לא מאמינה.
וזהו, ושם זה נשאר. כאילו, שם זה נשאר, מבחינתי זה נשכח ועבר, אבל כנראה זה עדיין ישב בתת מודע שלו.
כנראה.
ויום אחד הוא קורא לי אליו, ואומר לי שאני מועמדת, שואלה את השם שלי למועמדות, ושאני צריכה ללכת לרשום את הסיפור האישי שלי.
אוקיי.
אני רגע אמרתי לו, שנייה, רק עכשיו הודעת לי, איזה סיפור אישי, על מה אתה מדבר?
אין לי סיפור אישי, אני לא יודעת מה הוא.
תן לי להתרגש. אז רצתי יחד עם חברה לכתוב את הסיפור האישי, והמתנתי.
אוקיי.
ואז ההודעה הגיעה מאיזושהי קבוצת וואטסאפ, ככה ב...
חיברו אותך לאיזו קבוצת וואטסאפ.
בצורה לא רשמית, ואז הגיעו ההודעות והטלפונים שקיבלתי את ההצטיינות, וזה היה...
מרגש מאוד.
מרגש, וכיף גדול, כן.
אז בואי נדבר על הסיפור האישי שכתבת. מה הסיפור האישי?
טוב, אז אני עליתי לארץ בגיל 2.
אוקיי.
וכבר אז, גם כתבתי את זה בנאום, זה היה ברור לכולם שאני אתגייס.
למה?
הגענו בדיוק במלחמת המפרץ.
אוקיי.
ואומרים לי כולם ש... הייתי עומדת בחלון,
והייתי... בת כמה היית?
2.
אוקיי.
והייתי כזאת לוחמנית, ו...
בגיל 2?
כנראה, אני לא יודעת. זה מה שההורים מספרים.
אוקיי.
והייתי כל פעם מחוברת לסיפורים שכמובן בגיל מאוחר יותר, לסיפורי צבא, ו...
סיפורי צבא של מי? כי ההורים לא שרתו.
ההורים לא שרתו. אני גדלתי על זה שאבא שלי... כשעלה לארץ, היה בגיל 35 ומאוד רצה לשרת, ולא גייסו אותו בגלל שהוא היה מבוגר.
Okay.
זה משהו שנחרט לי בראש, והוא okay. זכור לי מאוד מאוד טוב. ולי היה מאוד ברור שאני אתגייס לצבא.
את גם... בכורה? את
לא,
קטנה?
לא, לא. אחותי הבכורה, אני הסנדוויץ' שאני באמצע.
Okay.
אחותי הבכורה הגדולה בעצם התגייסה לחיל האוויר.
Okay.
ואני אחריה.
Okay. במקרה?
במקריות, במקריות לגמרי, okay. כן. אני בכלל רציתי להיות לוחמת חילוץ והצלה, ויום אחד בשנת 2006, באוגוסט 2006, פתחתי את העיתון, וקראתי על התרסקות מסוק היסור, ובין ההרוגים הייתה גם קרן טדלר, חולית מוטסת שלקחה חלק במשימה, ותמיד היה לי גם חשוב להיות אישה ופורצת דרך, ולעשות דברים שלא עשו לפניי, ו...
ודווקא כשראית האסון הנוראי הזה אמרת... זה?
כן, זה קריפי, אני יודעת, אבל כן, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. זה מה שאני רוצה.
אני חייבת לשאול אותך, הורים שלא שרתו בצבא, ומגיעים לפה בתור עולים חדשים, איך מקבלים את זה שכאילו, אני מניחה שאת באה אליהם ומשתפת אותם בסיפור, באירוע הזה. ודווקא מתוך אירוע כזה נוראי. איך הם הגיבו?
אז אימא שלי פייטרית, אז...
זה אומר לך, יאללה, לכי על זה בכל הכוח.
אני לא במילים האלה, אבל היא מאוד חששה, באופן טבעי, כאימא, אבל היא גם יודעת שמאוד חשוב לה שאנחנו נקשים את עצמנו, ושלעצור אותנו זה לא הדרך, ופשוט קיבלה את זה.
אוקיי.
ואבא גם קיבל את זה מן הסתם. לא השארתי הרבה ברירות. וזהו, והתגייסתי, ולא הייתי מוכוונת. כמו שאמרתי לך, שדיברתי על אותו יד ושארתי אותו מאחורה, אז גם פה, מה שכן זה שאני יכולה להעיד על הורים שלא התגייסו, שלא היו, שירתו בצבא, זה שאף אחד לא באמת ידע להכווין מה ואיך ולמי להתקשר ומה לעשות.
אז איך את יודעת מה לעשות?
ניסיתי דרך חברים להבין קצת על חילוץ והצלה, ושוב, לא ידעתי, ואמרתי, אלינה, עזבי, תתגייסי, תראי מה יהיה, ומשם כבר הדרך תגיע.
ולאן את מתגייסת?
הגעתי לחיל האוויר למערך הטכני. הגעתי למערך הטכני לשבועיים טירונות. אמרתי, מה אני עושה פה שבועיים טירונות? מה פתאום? אני צריכה להיות לוחמת.
אני צריכה חודשים טירונות.
כן.
חודשי הכשרה.
ואז הגעתי למיון במערך הטכני של חיל האוויר, ושם ביקשתי, הבנתי שאני נמצאת כנראה במקום שאני צריכה שנייה לבחון רגע מה קורה. גם אני, אבא שלי מכונאי רכב, אז מאוד מאוד אהבתי גם את התחום הזה.
וחייבים להגיד ביושר שיש המון חיילים ומיועדים לשירות שלא רוצים להתגייס למערך הטכני, שבועטים בזה.
תקשיבי, הייתי כל כך מפוצצת מוטיבציה, שלא היה אכפת לי.
ולא ראית את החברה מסביבך, בואי, זה לא שנה, שנתיים, שאנשים לא רוצים להתגייס למערך הטכני.
אני אגלה לך סוד, בטירונות היינו אמורות לסגור שבת.
אוקיי.
וברגע האחרון אמרו לנו שאנחנו לא סוגרות שבת. פשוט בכיתי למפקד שלי, אמרתי לה, מה לא סוגרות שבת? צריך לסגור שבת.
התחננת לסגור שבת.
הייתי כל כך מפוצצת מוטיבציה ש...
לא ראית אחרים מסביבי.
לא ראיתי אחרים מסביבי. הייתי כל כך ממוקדת מטרה לעשות משהו משמעותי וחשוב.
אוקיי.
וכשפניתי למפקד שלי ואמרתי לו, איפה הולכים לישון עם גריס בידיים? איפה עובדים הכי קשה? אז הוא באמת נתן לי שלושה מקצועות, שזה מכונה ינשוף, יסור ודרג א' F-16. אוקיי. ואני קיבלתי את מכונה יסור.
לא הכי סקסי, בואי.
לא, עבודה מאוד קשה, אבל שוב, זה לא עניין אותי. רציתי לעבוד קשה, רציתי להיות משמעותית, וכשקיבלתי את הקורס ונתנו רק שם למפקד, התקשרתי לאמא שלי, אמרתי, הגעתי לפה, הגעתי לשם, אין לי מושג מה זה אומר, אבל אני פה, ואני אוכל להגיע רחוק, ואני אוכל להיות מכונאית מוטסת, שוב, עדיין לא נפל לי הסימון. עדיין לא נפל לי הסימון. הייתי כל כך מוכוונת מטרה. ובאחד מהשיעורי חינוך שעשה לנו מפקד, הוא פשוט הרזיר אותנו לסיפור של קרן.
וואה.
אמרתי לעצמי, טוב, כנראה אני במקום שאני צריכה להיות בו.
הנה זה פה.
הנה זה פה.
זאת אומרת, את מכוונים אותך לשם, ואת לא מבינה שזה בעצם החלום הרחוק מכשהיית...
לגמרי, לגמרי. הייתי באיזושהי אופוריה של לעשות משהו שלא... לא רגע, לא חשבתי... לא עשיתי אחד ועוד אחד. וזהו, ואז אנחנו באמצע הקורס, מציעים לי לצאת להדרכה. ולא רציתי, אמרתי להם, מה
כן,
פתאום?
כן, הדרכה זה להתרחק מהגריז.
בדיוק. לא, אל תדאגי, את תשפיעי פה, ואת בסוף תהיי מכונית מוטסת, ושכנעו אותי, והבנתי שזה עולם שהוא כל כך חשוב, שאפשר לגעת בחיילים ולעזור לחיילים. ואמרתי, אני יוצאת מפה במטרה לשפר לחיילים, כמובן בגבול היכולות שלי, את תחילת השירות שלהם. אני יודעת שחשבתי ככה גבוהה גבוהה אמנם, אבל אמרתי, אני רוצה שיגיעו לחיילים, ואני אצליח לשמר אותם, כי זה לא, כמו שאמרת, זה לא עולם שהוא סקסי, אני אצליח לשמר אותם, ואולי דרך הרעל הזה, והמוטיבציה זה לשמור אותם בתפקיד, וזה הפכה להיות המטרה שלי.
אוקיי.
וככה הרצתי קורסים במשך 3 שנים.
מה שיפה זה שאיפה שלא שמים אותך, את מוצאת מה, איך את יכולה לעשות משם טוב. הגעתי לקורס, אני אעשה את הקורס. אמרו לי הדרכה, אני אעשה את ההדרכה, ואני אמצא איך זה משרת את את המטרה הגדולה.
צריך לדעת לבחור את המלחמות.
לגמרי.
נכון.
אוקיי.
וזהו, ואז ניגש אליי אחד מהמפקדים שהיו לי, ואמר לי, אלינה, מה קורה עם החלום הגדול שלך? אמרתי לו, אני, החלום הגדול, כבר התקבעתי ללימודי משפטים, אני כבר לא במקום הזה.
אוי ואבוי לך.
הוא אומר לי, למה? תנסי, חבל.
כשמה בעצם הוא אומר לך? שמה החלום?
להיות מכונית מוטסת.
אבל מהדרכה לחזור להיות מכונית מוטסת?
אי אפשר, לא עשו את זה בעבר.
אוקיי.
כדי להיות מכונית מוטסת צריך לגדול בטייסת, לעבוד תחת המטוסים, המסוקים, לצבור את הניסיון, ואז לצאת לקורס. אומר לי, הכל בסדר, תנסי. תוך דקה רצתי למפקד שלי, אמרתי לו, אני רוצה לנסות. בוא נראה.
אוקיי.
הכי הרבה, אתה לא כבר יש לי.
כן.
ותקשיבי, זה עבד. זה עבד, והתחלתי להניע את התהליך, ואז פשוט התחילו להגיע זימונים מכל מקום, לירפה ולגיבוש ולמבחנים כאלה ואחרים.
רגע, וזה את עושה מתוך שירות כבר.
כן.
זאת אומרת, הרבה פעמים, תקני אותי, אני לא איזה מבינה מאוד מאוד גדולה בחיל האוויר, בדרך כלל זה משהו שעושים אותו בתחילת השירות, זאת אומרת, לא בשלב כזה מתקדם, לא?
מכונאי מוטס הוא מכונאי שגדל בטייסת, ולקראת סוף השירות
okay.
שלו, ממש אחרי שהוא כבר בשל וצבר ניסיון, רק אז, כמובן לפני בוחנים התאמה, והם הוצאים לקורס מכונאי מוטסים.
אוקיי. Okay.
ופה אני הייתי בהדרכה. אני לא חייתי את הטייסת.
זאת אומרת, היה לך פער להשלים.
נכון, וכבר הייתי שנה בקבע, ו... אמרתי, יאללה, אני הולכת על כל הקופה. אין לי מה להפסיד. וזהו, ואז מאוד מאוד רציתי להגיע ליסור, ויסור לא רצו לקבל אותי. תעשות היסור. זה העולם שהגעתי ממנו. ופה הייתה לי נקודה שכמו שאמרתי לך, צריך לדעת לבחור את המלחמות, האם להילחם או לא להילחם. אם כבר הגעתי לנקודה הזו, להשקיע אותה ממש או לא, והחלטתי שלא. שאלו אותי אם אני רוצה, באיזה טייסת שלי אין שוב, בזמן הזה הפלמחים חצרים, אני רוצה לבחור, ובחרתי בחצרים, כי אמרו לי שזו טייסת הרבה יותר טובה.
אוקיי.
ובאותה תקופה הכרתי את מי שהיה בא לי, והוא במקור מבאר שבע, ככה שהכל
הסתדר.
הכל הסתדר, והגעתי לחצרים, ומשם כבר...
והיום בעצם את מכונאית מוטסת?
נכון.
בואי תסבירי לי רגע אחד, למה זה משהו שהוא חריג אצל נשים?
מכונאי מוטס הוא לוחם חוד לכל דבר.
אבל יש הרבה טייסות כבר.
נכון.
זה כבר לא חריג. אולי אין הרבה, אני אסייג את עצמי אולי, אבל זה כבר לא כזה חריג. למה מכונאית מוטסת זה עדיין חריג? תסבירי לי.
אני חושבת שזה... נכון, את צודקת, כבר יש... מספיק מכונות מוטסות, אני חושבת. אולי לא מספיק, אבל כדי שזהו שאנחנו חיים בעולם, שזה כבר לא אמור להיות חריג. אבל כל דבר שקורה בפעם הראשונה הוא חריג. ואחרי שהילדים שלי נולדו, אני בחרתי והחלטתי שאני ממשיכה לטוס, ואני לא עוצרת.
וזה החריג בעצם.
וזה כנראה החריג, כן.
זאת אומרת, את המכונאית המוטסת, האימא הראשונה.
נכון.
אוקיי. אז אנחנו נעשה אתנחתא, כי אני כן צריכה להבין קצת יותר מה החריגות פה, ומה זה באמת אומר, כדי שגם מי ששומע אותנו יבין. נשמע את ישי ריבו, הלב שלי, ונמשיך.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם. כמו תופעה של מרים פה ואין תרופה בעולם הלב שלי מרים ידיים כבר מועד לא עומד על הרגליים שבר כלי שאין בו כבר מה והשמיים הם לי חומה חבור בתוך הים ביבשה ורק אתה יכול להפוך מספדי לזכך את החול לרקח בי הכל ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי משכך כל כאב שבי מרפא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פורם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מזבדי למחות, לזכך את החול, לרכך בי הכל. את הלב שלי משכך כל כאב שבי, מרפא את שמציק לצור, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החול, לרכך בי הכל. משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שמי, מרפא את הלב.
כן, שיר יפה. אז אנחנו דיברנו בדיוק עם א' על המשמעות של מה זה להיות מכונאית מוטסת, ולמה זה כזה חריג, נקרא לזה, שאת גם מכונאית מוטסת וגם אימא.
טוב, למה? אז מכונאית מוטסת, או מכונאי מוטס, הוא דבר ראשון מכונאי, ואחרי זה הוא מוטס.
שמה זה אומר? מה עושים? עכשיו, עלינו לטיסה.
אוקיי.
ביסעור. יש טייס, טייסים, whatever.
וחשוב לי לציין שגם מכונאי מוטסים מוגדרו כלוחמי חוד.
אוקיי.
שיש לזה משמעות מאוד גדולה. אז
מה את עושה שם בפועל, או מה עושה מכונאי מוטס לבריאות בפועל, שזה מה? זה אתגר פיזי, זה אתגר מנטלי, זה מה?
יש פה בהחלט את האתגר הפיזי והמנטלי יחד. אני רגע אסביר את התפקידים העיקריים של המכונאי מוטס. אנחנו בעצם חלק בלתי נפרד מהצוות.
Okay.
שני טייסים בקדמת המסוק, והמכונאי מוטס לרוב אנחנו טסים לבד, לפעמים עם עוד מכונה מוטס כצוות.
Okay.
ואנחנו בעצם אחראים על תפעול של תא המטען, על פינוי וחילוץ פצועים, על הטסת לוחמים בלחימה, על הפעלת מערכות כגון מנוף החילוץ ומתלי מטען, ועוד כל מיני מערכות במהלך הטיסה.
מה הקושי הפיזי? בואי תתארי לי רגע אחד. לפי מה שתיארת לי, עוד פעם, אני לא מבינה יותר מדי. את יושבת בצד האחורי.
נכון.
ועל מה את אחראית שהוא קשה פיזית? בואי תתארי.
אז פיזית אני לא מרימה. דווקא אני היום בעולם הינשוף, שזה עולם המסוג, הוא מסוג בינוני, הוא לא מסוג גדול כמו היסור, אז פיזית אני לא יכולה לומר לך שאני מרימה משקלים כבדים, או הקושי הפיזי שאני נתקלת בו זה בעיקר במנוף החילוץ, שאנחנו מטרים ספורים מהקרקע, וצריכים רגע להתנגד לכוחות מאוד גדולים כשאנחנו מפעילים את המנוף.
אוקיי.
ובפועל זה זה הרבה אינטנסיביות, זה לרדת מהמסוק, זה לפתוח את הדלת, זה להעמיס את הלוחמים, זה לסדר אותם, זה לפעמים להיות מאוד אסרטיבית מולם, כדי שיכנסו, כי אנחנו בסוף גם על זמנים, אם אנחנו נוחתים, כל פעם שאנחנו מדמים נחיתה, אנחנו צריכים לעשות את זה כמה שיותר מהר, וזה הלחץ וכניסה למסוק וסגירה, ולוודא שספרנו נכון את הלוחמים, ולוודא שכולם בסדר, ואף אחד לא נפצע, ומשהו לא אף לרוטור. אז יש פה המון, המון, המון הסכים, ודברים שצריך לחשוב עליהם בזמן טיסה. שאנחנו מוצאים את עצמנו בעצם צריכים לתפעל את כל הדברים האלה, לדאוג שכולם יעלו בשלום, לדאוג שלא יהיה אירוע, לדאוג שלא שכחנו אף אחד בשטח.
ואת כל ההסכים ואת כל הדברים האלה את עושה ככה בקול הרגוע הזה שלך, ככה? כמו שאת ספרת לנו כאן?
כן, לגמרי, כן. באחת הכוננות האחרונות, אז אחד הרופאים אמר לי בסוף הגיחה, אמר לי, אלינה, איזה קול רגוע יש לך, כאילו, המסנו פצועים עכשיו, ואת נשארת בטונציה הרגועה הזו, זה עבודה, הרבה עבודה שעשיתי עם עצמי, כחלק מהתחקירים שעשינו במהלך קורס מכוני מוטסים,
ולקח לי... כן, יש עבודה על הקור רוח?
יש עבודה על הקור רוח, חד משמעית, כן.
אני מבינה.
נראה לי שאתה לא יכול אחרת.
נכון, אתה חייב להתמודד
כן.
גם עם הדבר הזה. איפה פוגשת אותך האימהות בעשייה הזאת, או שאין זמן לחשוב על זה?
יש הרבה זמן, אני חושבת על זה המון. כשביתי הבכורה נולדה, אז היה לי מאוד ברור שאני אחזור לטוס, וגם כדי להוות לה דוגמה והשראה, שאנחנו כן יכולות, וזה משהו שהוא נגיש.
כן, לא הייתה התלבטות?
לא הייתה התלבטות. חזרתי מחופשת לידה, אחרי 3.5 חודשים, ופשוט ישר לטייסת.
את מבינה אימהות אחרות שאומרות, אחרי לידה אני כבר לא חוזרת לשם?
כן, אני יכולה להבין, זה קרה לי אחרי הלידה השנייה. כשבן נולד, אז הייתה לי תקופה מאוד ארוכה שלא טסתי, גם לאחר מכן קורקעתי בגלל איזשהו עניין רפואי אחרי הלידה, ולא טסתי בעצם שנתיים מאז ההיריון, עד שנתיים מאז לא טסתי, ומנטלית היה לי מאוד קשה לטוס, כי אמרתי, אוקיי, אני אמא לשניים. לטוס זה מסוכן, זה מפחיד, אפשר לחצות קו, אפשר... והתייעצתי, דיברתי עם אחת הקפסיות, במקרה הגעתי אליה בתל נוף, וסיפרתי לה על ההתלבטות, אמרתי לי, אלינה, סטטיסטית?
זה יותר...
לעשות תאונת דרכים על הכביש זה יותר גבוה.
מלחיץ.
פשוט זה יותר קטסטרופלי, המחשבה היא יותר קטסטרופלית, יותר מלחיצה. ובאמת, זה לא הרגיע אותי, אני חייבת לציין, אבל אמרתי לעצמי שאני חייבת לנסות, אני חוזרת לטוס, ויהיה מה שיהיה. אם אני אראה שזה מלחיץ אותי וזה קשה לי, אז אני אפסיק. אם לא, אני אמשיך. ובהתחלה באמת האופרציה של רגע לנהל את הבית, תוך כדי לנהל את היום טיסות שאני הולכת אליו, זה היה ככה קשוח, רגע, מי אוסף את הילדים, ואם הכל בסדר, ורגע אני חוזרת מאוחר, ומחר צריך לקום מוקדם לשים אותה בגן. הייתה פה איזושהי אופרציה, אבל היום אני חייבת לציין שזה בא מאוד טבעי. חופית גם ציינה מקודם שהתמיכה של המשפחה היא
קריטית.
היא קריטית מאוד, ואם זה מצד המסגרת הקרובה, אם זה בעלי, והילדים שגם מאוד מבינים, כי אני מאוד משתדלת להכניס אותם לעולם הזה, להביא אותם, להראות להם איפה אני, שידמיינו תמונה בראש, ואז הרבה יותר קל להם גם להתחבר לתפקיד של אמא.
יש את הלחץ הזה שנגיד במהלך טיסה את לא יכולה להיות זמינה? זה מלחיץ אותך או שזה פחות?
פחות. Okay. כבר לא. שוב. נעשתה פה הרבה עבודה מנטלית, והיום אני עולה הרבה יותר רגועה לטיסה.
דיברת על כשמתרגלים, אבל יש גם אמת. זאת אומרת, לא רק תרגולים, ואני, לפי מה שאני מבינה, כן יצא לך להשתתף גם במבצע שומר חומות, וגם בפעילות שהיא פעילות אמת. איך זה שם בראש? כי כשזה תרגיל, אז את אומרת, אוקיי, זה מסוכן, אבל זה עדיין תרגיל. זה תופס אותך במקום אחר?
כן. כן, אני לא אשקר. זה תופס אותי במקום אחר לגמרי. ודבר ראשון, מבחינת הבית, אז רגע עושים את הסידור הזה של מתי ו...
מי מוציא את מי, ומבינים שמה, שאימא בעצם עכשיו לא נמצאת, או מגיעה רק בלילה, או מה?
הכל חשוף. אני מדברת על הכל, אני לא מסתירה, אני משתפת אותם שכרגע אני הולכת לטוס לצורך העניין, ואני אחזור בשעה כזו, בשעה כזו, והם מאוד דעתניים, מאוד חשוב להם לדעת גם מתי, וזהו, אבל שוב, כשמגיעים לטייסת, עושים את הסוויץ' בראש,
ואת שמה.
ואני שם, כן.
ואת רק טסה. או רק בתפקיד. אני רוצה ככה לשאול את שתיכן רגע אחד בהסתכלות על העובדה שאתן נשים. זאת אומרת, ההצטיינות היא לא במקרה הבאנו לפה שתי נשים. אתן חושבות שבהסתכלות הצבאית יש איזו התייחסות מיוחדת לזה שאתן נשים, את מהסיפור הרפואי ואת מהסיפור האימאי, זאת אומרת, יש איזשהו ציון וראייה של המערכת את עצם העובדה שאתן נשים, נכון? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא כבר מובן מאליו.
לא, בתחום שלי אני לא חושבת שיש הבדל בין נשים לגברים, לא מסתכלים על זה אחרת.
זה משהו שאת אומרת, זה כבר, זה כבר די,
כאילו, אני מסתכלת ימין או שמאלה, יש הרבה נשים סביבי, זה לא חדש.
כן, זה כבר משהו ברור. רק צריך לחכות אצלך, א', שעוד יהיו עוד מכוניות מוטסות.
יש עוד מכוניות מוטסות, חברות קרובות לליבי.
אתן קליקה? אתן, זאת אומרת, אתן כולן חברות, זאת אומרת, קבוצה כזאת מלוכדת, כי אתן מעט או שפחות?
לרוב לא יוצא לי לחוות מכונות מוטסות בטייסות אחרות, אלא יותר בטייסת שלי, אז כן, לגמרי, אנחנו תמיד מעלה חיוך על הפנים. והנה, עכשיו פתחנו בדיוק קבוצה עם כל המכונות מוטסות מהעבר, מההווה, ככה שאני חושבת שזה יהפוך להיות בקרוב קליקה.
זאת תהפוך להיות מסורת, את אומרת.
לגמרי.
יש רצון גם, את יודעת, לדברר את זה החוצה? זאת אומרת, לנסות להביא עוד בנות למקום הזה? זה תפקיד שהוא נחשק?
תראי, זה תפקיד שהוא מאוד קשה. להיות מכונאי ולאחר מכן להתקדם להיות מכונה מוטה, זה תפקיד שהוא מאוד אינטנסיבי, הוא לא פשוט. אולי הכי סקסי, אמרת את זה מקודם. אבל אני חושבת, כשנכנסים לזה ומבינים את המשמעות של פינוי וחילוט פצועים, בסופו של דבר אנחנו שם, בנקודת קצה, אז זה שווה את כל הדרך. ויש הרבה, כן, יש כאלה שזה מתאים להם פחות, כאלה שמתאים להם פחות, יותר. אבל מי שזה מתאים לו יותר, הוא מבין את זה והולך לקראת זה, כן.
חייב לדברר את זה ולספר את זה, כי אני פעם ראשונה אני שומעת מה זה באמת מכונאי מוטס.
נכון.
ואני נמצאת במערכת. וזה כמו שאמרנו מקודם, זה לא כמו עכשיו לוליין שמסדר את המטוס באוויר.
נכון.
וכן, חשוב קצת לדעת מעבר מה זה מכונאי מוטס.
נכון, יש טעות רווחת שחושבים שאנחנו מתקנים את הקלות באוויר. זה לא, אנחנו מסוקים, אנחנו יודעים ללחות בכל מקום אם צריך.
ככה זה נשמע.
אבל כן, צריכה להיות פה מקצועיות בזיהוי הקלות לגמרי.
יש מה לעשות אגב? חלילה, היה ואת שומעת משהו, אז את מדווחת ונוחתים, או כאילו את אמורה?
אני סומכת על הצוות שאני טסה איתו, ואמרתי, אנחנו מסוקים, אנחנו יודעים ללחות בכל מקום, אז זה מאוד מרגיע.
טוב, זה גם, הנה, מצאנו משהו מרגיע. נשמע את נתן גושן, ואז נתכנס ככה לסיכומים, כי ממש יש לנו עוד כמה דקות. נתן גושן, חזרי אליי.
בואי לידי, נצליני עד תום, פה רגוע כל כך, ותמיד יש מקום. בואי לידי, יש דברים לדבר, תחשבי שאין עוד זמן אחר. בואי חזרי אליי, מלוכלך אז נשטוף, כמו חייל מאוד קרב, כמו גלים אל החוף. בואי חזרי אליי, ונחלוק אותו נוף, הוא הנוח ואחזור לרדוף. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים.
בואי חזרי אליי, תפילותיי הן צבעו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי. סוף חלקים מליבך שמותר לי לכתוב, לדבר קשה אז אפשר גם לכתוב, לפעמים זה עוד יותר קרוב. בואי חזרי אליי, תפילותיי הן צבעו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי אליי, תפילותיי הן צבעו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליים. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי. קראתי לך מכל מקום, הלכתי עד שקשלו רגליי. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי.
ואנחנו ככה מגיעים לחלק האחרון של התוכנית, ואני רוצה, חופית, לחזור אלייך לקושי הרגשי בהתמודדות עם המחלה, וממש לפני שאנחנו מסכמות, אני רוצה שתתני איזשהו טיפ, אם יש מישהי שמאזינה וחלילה מגיעה לנקודה כזאת של היא חוששת שאולי משהו לא בסדר, או שמרגישה שמשהו לא בסדר. תני לנו איזה כמה משפטים ככה של איך מתמודדים, למי פונים, מה עושים בתוך המערכת הצבאית, כי לפעמים מרגישים ש... אנחנו לבד.
אז יצא לי כמה פעמים גם לעשות הרצאות.
תתקרבי רק קצת למיקרופון.
יצא לי לעשות כמה פעמים אצלנו בבסיס הרצאות לחיילות, לאזרחיות עובדות צהל. באמת להגיד להם שכל אחת מכירה את הגוף שלה הכי טוב.
אוקיי.
ואם יש חשש, משהו נראה לכן לא... משהו הכי קטן, לא להזניח. יש לנו באמת, כמה שפעמים מתלוננים, אבל באמת יש לנו מקום במרפאות של חירוק שד, ומקבלים ועושים את הבדיקה, ואם אין אפשרות גם מפנים אותנו לבתי החולים ולכל מיני מקומות. אני באופן אישי מטופלת במכון השד בבית חולים שמיר, אסף הרופא. בכל בית חולים יש מקום שמתמחה בזה, ואצלנו חשוב ללכת לחירוק שד, ואפילו פעם בשנה, גם אם את לא מרגישה, פעם בשנה לשים לך כאילו לנקוב...
אוקטובר.
כן, אבל את יודעת, אנחנו אוקטובר, אוקטובר, ואז יש לחץ במרפאות מכון השד באוקטובר, ואין חירוק שד ואין חירוק שד.
כן.
אז באמת לקבוע תור, אפילו בתאריך רגוע יותר, לדעת, פעם בשנה אני הולכת לבדוק את עצמי.
עכשיו בואי נניח, חלילה, יש משהו... ומשרת את הקבע ששומעת אותנו. למי היא פונה? למרפאת היחידה? לא יודעת.
תראי, קודם כל פונים, פונים, קובעים תור, משרתת קבע, פונה, קובעת תור לחירוק שד. היא לא צריכה דרך רופא משפחה okay. או מרפאת אנשי הקבע. היא קובעת תור באופן אישי לחירוק שד, ומשם מתחיל התהליך. כמובן, אני גם נמצאת בקבוצת הפייסבוק של אשת חיל, של נשות הקבע.
חשוב.
אז כל שאלה, כל דבר יש שם. פתחנו גם עכשיו, יש אחת מנשות הקבע שפתחה, עשתה יוזמה ופתחה קבוצת וואטסאפ לנשים שחולות ומחלימות מסרטן שד.
וואו, אז חשוב אנחנו, מאוד.
אז יש שם הרבה שאלות שעולות וצפות. ואני זמינה תמיד לכל שאלה, לכל דבר. יכולים למצוא אותי בפייסבוק או במייל, חופית אוחיון. ואני אלווה ואתמוך כל אחת, ולא משנה באיפה היא בארץ.
אז את אומרת, את כתובת גם מחוץ לצבא, גם בתוך הצבא.
כן.
את, את הכתובת לדבר הזה, נושא מאוד, מאוד חשוב, וטוב שהזכרת גם שיש קבוצה של, של משרתות בנושא הזה, חשוב, חשוב מאוד. א', כמה משפטים אחרונים איתך, ברשותך, ממש לפני שאנחנו מסיימות, אמרת לי ככה בהפסקה שחזרת להדרכה?
נכון.
אז נטשת את העולם המוסך?
חס וחלילה, חס וחלילה.
את עושה גם וגם.
כן, כשילדתי את הבכורה והייתי תקופה בטייסת, עם כל הרצון והפייטריות הבנתי שלעצמי, לי, כאלף, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים, פחות מתאים העבודה בטייסת, בגלל בעיקר השעות והלחצים ולהוציא ולהחזיר לגן. ב-2016, סוף 2015, הגשתי מועמדות לקחת חלק בהקמה של מרכז הכשרות אדיר, ה-F35, והיה לי את הניסיון העבר מהדרכה, אז כנראה שזה תרם. וזרמתי, כן. וכן, בשש שנים האחרונות אני לקחתי חלק בהקמה, וגם היום כמרכז הכשרות. ולא, לרגע לא זנחתי את הטיסות, אני טסה, עדיין שומרת על כשירות בטייסת.
זאת אומרת שאת עושה גם וגם?
גם וגם, כן, גם וגם.
מצטיינת.
כן, לגמרי מצטיינת. לא, אבל אני אומרת, זה, אם דיברנו מקודם על, על אומס רגשי ועל דברים שככה, שאלתי את חופית בהתחלה כמה שעות יש לה ביממה, אז עכשיו אני שואלת אותך, זאת אומרת, את מצליחה גם לעשות את התפקיד שלך בהקמה של משהו חדש, וגם הטיסות שאני מניחה ש...
נכון, זה... אני חושבת שלולי ההכלה של המפקדים וההבנה שלהם את החשיבות של הדבר, זה לא היה קורה, ויש המון תמיכה מצד המפקדים, יש המון תמיכה מצד המשפחה, ככה שאני הולכת רגועה לטוס.
דיברנו על המפקדים, דיברנו על הילדים, איך הבן זוג מקבל את זה שאשתו בשעות לא שעות נמצאת, לא נמצאת? אני יודעת שזאת אולי שאלה לא פוליטיקלי קורקט, אבל...
אז דבר ראשון, סופר גאה.
ברור, צדק.
אני תמיד צוחקת ואומרת שהוא רצה לקחת את התעודה להתלות אצלו במשרד.
מגיע לו.
אבל הוא סופר גאה והוא מפרגן מאוד. כן, אני לא אשקר, יש את הקושי של השעות והעומס, כי גם לא יש את הקריירה שלו, ואנחנו מנסים יחד לשלב את הכל. אני לומדת ממנו המון, כי אני כל פעם רוצה לרוץ ולעשות ולעשות, והוא ככה די מרגיע, וככה שאני, יש בינינו הפריה הדדית מצוינת, ואני חושבת שזה עוזר למון.
כן, העזרה... בבית, גם חופית הזכירה את זה שהעזרה והתמיכה הזאת מבית בסוף היא העוגן של כולנו, נראה לי, נשים, גברים, לא משנה. מה נותר לנו לומר? אז קודם כל ברכות על ההצטיינות. עלו והצליחו, כמו שאומרים, ותודה שהגעתן לאולפן. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 1-2. עם תוכן אחר, כמובן רלוונטי למשרתים, למיועדים לשירות, לאנשי הקבע, כל פעם מזווית אחרת. אז תצטרפו אלינו גם בשבוע הבא. אני עורך הדין אולי שוורץ, מאחלת לכם יום עצמאות 74 שמח. תודה לאורחות הנהדרות שלי, ואנחנו מסיימים עם שמעון בוסקילה. עד שהדרך תיגמר, אז רק שלא לא תיגמר לנו הדרך. ביי.
חג שמח.
מה ניסיתי להיות? לא בנוי לאשליות. לאהוב אותך זה לא פשוט וגם כואב. עכשיו את עוצרית בלב.
בעולם חסר מנוח אבא היא כוח ואהבתי אותך את כל הטוב אני לא שוכח ועל הרע סולח ואהבתי אותך מה שיהיה חודש ושבוע ולא עובר לפעמים אני אוהב אותך יותר להתעורר זה קצת כואב בעולם חסר מנוח אהבה היא כוח ואהבתי אותך את כל הטוב אני לא שוכח ועל הרע סולח ואהבתי אותך מה שיהיה מה שיהיה
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים. משרד